אנשי הבריקדה היקרים, מה שלומכם? איך עובר אליכם הקיץ? עוד מעט סתיו, עוד מעט שלכת, מסיימים את הפגרה. וחשבתי שלקראת סוף הקיץ אני אכין לכם פרק בונוס. בונוס ממש. תכף תשמעו למה. אבל לפני כן, רק לוודא. נרשמתם? עשיתם לייק? כוכבים? כוכביות? כל מה שצריך? הפצתם? מעולה. הבריקדה צומחת בזכותכם, רק שתדעו שתהיו בתמונה. כל הפרקים האחרונים בעלייה, כל הזמן עולים, אלפי האזנות. זה מדהים, זה מרגש, תודה רבה. זה בזכותכם, אני מקווה שממש מעניין לכם. ולכן הבונוס, הנה פרק הבונוס. הלכתי לדבר עם דוד בן גוריון. אני יודע, אבל זאת הבריקדה, עושים פה דברים מיוחדים. חברות וחברים, גייסתי את הבינה המלאכותית, ChatGPT, לשיחה על בן גוריון ועם בן גוריון. תכף תשמעו. על חוקה, על חוקי יסוד, על דמוקרטיה, על מעקבים של שבק, על גיוס חרדים. הכל, לא תאמינו, קיימתי שעות של שיחות עם ה-ChatGPT, ואחר כך זיקקתי את זה לשיחה קצרה. ניסיון ראשון עם ChatGPT, מוצאים את בן גוריון מאיפה שהוא נמצא לשיחה על המצב. הנה זה בא. טוב, בינה מלאכותית, בואי ננהל דיאלוג על ההחלטה של דוד בן גוריון שלא לחוקק חוקה למדינת ישראל מיד לאחר הקמת המדינה. מה בעצם גרם לבן גוריון לדחות את המהלך הזה?
ההחלטה של דוד בן גוריון לא לחוקק חוקה למדינת ישראל היא אחת הנושאים המעניינים בהיסטוריה הפוליטית של מדינת ישראל. להחלטה לדחות את ההחלטה היו כמה סיבות. התנגדות דתית, החרדים התנגדו לחוקה שתגביל את ההבדלים בינם לבין הציונים החילוניים. הם חששו שחוקה תגביל את השפעתם ואת התפקיד של ההלכה בחיי היומיום של המדינה. בעיית גבולות, בתקופה ההיא, הגבולות של מדינת ישראל לא היו מוגדרים באופן חד משמעי, והיו סכסוכים עם המדינות השכנות. בן גוריון רצה להשאיר בידיו את האפשרות לשנות את הגבולות בעתיד. יש הטוענים כי בן גוריון רצה לשמר את הכוח הפוליטי שלו ולא להגביל את עצמו למסגרת חוקתית קבועה. בן גוריון האמין שהמערך החוקי הקיים, שכלל את חוקי המנדט הבריטי ואת החלטות הכנסת, מספק את המסגרת הנדרשת לניהול המדינה. בן גוריון גם רצה להימנע מסכסוך פנימי בין הזרמים השונים בחברה הישראלית, וחשש שחוקה תעורר חיכוכים בין הקבוצות השונות בישראל הצעירה. בסופו של דבר, החלטתו של בן גוריון הובילה למציאות בה לישראל אין חוקה מקיפה, אך יש לה סדרת חוקי יסוד המגדירים את המסגרת החוקית של המדינה.
האם הייתה התנגדות מפורשת של המפלגות החרדיות לכינון חוקה?
כן, המפלגות החרדיות התנגדו לחוקק חוקה מקיפה למדינת ישראל. ההתנגדות הזו הייתה מובנת מעלית ברקע ההבנה שחוקה כזו עשויה להגביל את השפעת ההלכה והתורה בחיי היומיום של המדינה. החרדים חששו שחוקה כזו תגבה את היחס בין הדת למדינה באופן שיגביל את השפעתם ואת התפקיד של ההלכה בחיי היומיום. בפועל, המפלגות החרדיות היו חלק מהקואליציה הראשונה של בן גוריון, והן הצליחו להשפיע על ההחלטה לא לחוקק חוקה מקיפה. במקום זאת, הוחלט לחוקק סדרת חוקי יסוד המגדירים את המסגרת החוקית של המדינה ומאפשרים להמשיך ולהגדיר את היחסים שבין דת למדינה באופן גמיש יותר. ההתנגדות החרדית לחוקה הייתה אחת הסיבות המרכזיות להחלטת בן גוריון לדחות את החוקה, אך לא הייתה היא הסיבה היחידה. ההחלטה הייתה תוצאה של מגבלות פוליטיות, דתיות ואסטרטגיות.
אוקיי, עכשיו ננסה להיזכר בתוצאות של הבחירות הראשונות. ראשית, מתי בדיוק הן נערכו? ואני אשמח לקבל את מספר המנדטים המדויק שכל מפלגה קיבלה בבחירות האלה.
בחירות הכנסת הראשונה למדינת ישראל נערכו ב-25 בינואר 1949. התוצאות היו כפי שאפרט. מפלגת פועלי ארץ ישראל, מפאי, 46 מנדטים. מפלגת הפועלים המאוחדת, מפ"ם, 19 מנדטים. חזית דתית מאוחדת, 16 מנדטים. חרות, 14 מנדטים. הציונים הכלליים, 7 מנדטים. המפלגה הפרוגרסיבית, 5 מנדטים. המפלגה הקומוניסטית הישראלית, מקאי, 4 מנדטים. ספרדים ועדות מזרח, 4 מנדטים. רשימה הדמוקרטית של נצרת, 2 מנדטים. התאחדות התימנים, 1 מנדט. ויצ'ווה, 1 מנדט. רשימת הלוחמים, 1 מנדט. סך הכל, 120 מנדטים.
אז מדוע הסליט בן גוריון ללכת דווקא עם המפלגות החרדיות ולא עם השותפים הטבעיים שלו? הרי הוא יכול היה להקים בקלות ממשלה עם הפעם ולא להיות תלוי בחרדים.
ההחלטה של דוד בן גוריון להקים ממשלה ושותפות עם המפלגות החרדיות ולא עם הפעם הייתה מורכבת והתבססה על מספר שיקולים אידיאולוגיים, פוליטיים, תרבותיים ודתיים. מפעם הייתה מפלגה סוציאליסטית מרקסיסטית והיו בינה לבין מפלגת פועלי ארץ ישראל, מפאי, שבראשה עמד בן גוריון, חילוקי דעות אידיאולוגיים רבים. המחלוקות האלה היו עמוקות וכללו נושאים כמו היחס לסוביטים, היחס לציונות ועוד. בן גוריון ראה במפה מתחרה פוליטית והיה רוצה להחליש את המפלגה. הוא רצה ממשלה יציבה שצייע לו להגשים את התוכנית הפוליטית שלו, והרגיש שהחרדים יהיו שותפים יציבים יותר מאשר מפם. בן גוריון הבין את החשיבות של האיחוד בין הקטעים השונים של החברה הישראלית. הוא רצה להביא להסכם עם החרדים בנושאים הקשורים לזרות היהודית והדתית של המדינה. בן גוריון הסכים עם המפלגות החרדיות על הסכמים שהגבילו את ההתערעות על השטטוס הדתי במדינה, כמו הסכם השבת והסכם הגיוס. ההסכמים האלה היוו בסיס ליחסים בין הציונים לבין החרדים בשנים הראשונות של המדינה. בסופו של דבר, ההחלטה של בן גוריון הייתה מבוססת על שיקולים פוליטיים, אידיאולוגיים וגם על רצון להביא לאיחוד בין הקטעים השונים של החברה הישראלית.
טוב, אנחנו יודעים שיש כעת מאבק גדול על חוק הגיוס ויש גם ויכוח משמעותי על מספר האברכים שהיו אמורים לקבל פטור. מה המספר שבן גוריון הסכים לו אז? כלומר, כמה אברכים קיבלו פטור?
בהסכם הסטטוס קבו שנערכו בתחילת שנות ה-50, הסכים בן גוריון לפטור משירות צבאי את האברכים הלומדים בישיבות. המספר המדויק של האברכים שקיבלו פטור בהתחלה היה קטן ועמד על 400 אברכים. ההנחה הייתה שהמספר הזה יישאר קטן ומוגבל. עם השנים, המספר הזה גדל באופן משמעותי והפך לנושא מרכזי לוויכוחים ומאבקים פוליטיים בישראל.
בן גוריון רצה אי פעם לגייס יותר חרדים לצה"ל?
כן, דוד בן גוריון התמודד עם הנושא של גיוס החרדים לצבא בתקופת הקמת המדינה ובשנות ה-50. בזמן הקמת המדינה, הסכים בן גוריון לפטור משירות צבאי את הישיבות החרדיות במסגרת הסכמים פוליטיים עם המפלגות החרדיות. הסכם זה היה מוגבל בזמנו והתייחס לכמה מאות אברכים בלבד. המטרה המרכזית של בן גוריון בהסכם זה הייתה לשמר את היחידה הלאומית בתקופה קריטית בהיסטוריה של המדינה. הוא ראה בכך צורך זמני שיש להתמודד איתו בהמשך. במהלך השנים, המספר המוגבל של הפטורים התרחב, והנושא הפך לנושא מרכזי בפוליטיקה הישראלית. בן גוריון הביע במהלך השנים את דאגתו לגבי הפטורים הרבים משירות הצבאי והביע את רצונו לראות את החרדים משתלבים בחיי המדינה ובשירות הצבאי. אך הוא גם הבין את המשמעות הפוליטית של הנושא והצורך למצוא פתרונות מתוך הבנה ודיאלוג עם הקהל החרדי.
ומה הוא חשב על לימודי תורה? הוא חשב שמדובר בעמוד תווך לאומי?
דוד בן גוריון היה מחויב לערכים היהודיים והבין את החשיבות של לימוד התורה לתרבות ולהיסטוריה היהודית. הוא ראה בתורה ובהיסטוריה היהודית את הבסיס לזרות הלאומית של העם היהודי. בן גוריון אמר בעבר, התורה היא הזיק הרוחני המחבר בינינו ליהודי העולם. הוא האמין שהתורה היא חלק בלתי נפרד מהתרבות היהודית ומההיסטוריה היהודית, והיא מספקת את הבסיס לזרות היהודית. אף על פי שבן גוריון היה חילוני באורח חייו האישי, הוא העריך את התרומה של התורה לעם היהודי והבין את החשיבות של שמירה על המסורת היהודית. הוא ראה בתורה ובמסורת היהודית את הבסיס להקמת המדינה היהודית וליצירת זהות לאומית משולבת לכלל האוכלוסייה בישראל. יחד עם זאת, הוא גם התנגד להשפעה הרבה של ההלכה על החיים הציבוריים במדינת ישראל ופעל להבטחת חיים חילוניים במדינה היהודית.
האם במהלך שנות ה-50 לא הופעלו לחצים לכונן חוקה בכל זאת?
כן, במהלך שנות ה-50 הופעלו לחצים על דוד בן גוריון לכדי הקמת חוקה למדינת ישראל. הלחצים הללו הגיעו מכמה כיוונים. התנועה הציונית, ההסכם הציוני קבע כי יש להקים חוקה למדינה החדשה. החוקה הייתה אמורה להגן על הזכויות האזרחיות ולהגדיר את היחסים בין האזרח למדינה. המפלגות הציוניות השונות רצו להבטיח את הזכויות האזרחיות והקיבוצית של האזרח הישראלי וראו בחוקה אמצעי לכך. חלק מהציבור הישראלי רצה לראות חוקה שתגן על הזכויות שלו ותקבע את העקרונות הבסיסיים של המדינה. עם זאת, בן גוריון התנגד להקמת חוקה מסיבות שונות. הוא טען שהמציאות הפוליטית והחברתית בישראל איננה מאפשרת להגיע להסכם על חוקה משולבת. בנוסף, הוא חשש מהגבלת הרמתית הפוליטית של הממשלה ומהגבלת היכולת לקבל החלטות במהירות במצבים משבר. בסופו של דבר, הוחלט לחוקק חוקי יסוד שהגדירו את העקרונות הבסיסיים של המדינה במקום חוקה מלאה. החוקים האלה מהווים היום את הבסיס לחוקה משולבת של מדינת ישראל.
מה היה היחסו של בן גוריון לבית המשפט העליון, שהרי היו כמה פסיקות שנקדו את המדיניות של הממשלה?
דוד בן גוריון התייחס לבית המשפט העליון בכבוד, אך לעתים התנגד להפסיקותיו כאשר הרגיש שאין מגבילות את הרמייתית הפוליטית של הממשלה, או כאשר הן התנגשו עם התפיסה האידיאולוגית שלו. בן גוריון ראה בבית המשפט העליון ארגון חשוב שמגן על החוק והסדר, אך הוא גם התנגד להתערבות בית המשפט בהחלטות ממשלה בנושאים פוליטיים. בן גוריון התנגד לפסיקת בית המשפט העליון בפרשת קדן, בה החליט בית המשפט לבטל את החלטת הממשלה להעביר את קדן, התושב עיר אילת, למגורים בתל אביב. בן גוריון ראה בפסיקה הזו הערעור על זכות הממשלה לקבל החלטות בנושאים של ביטחון המדינה. במהלך השנים התפתחו עימותים בין בן גוריון ובין בית המשפט העליון, אך בסופו של דבר, בן גוריון הכיר בחשיבותו של בית המשפט ובתפקידו החשוב במערכת הדמוקרטית.
באותם ימים הזקן היה בלתי מנוצח. הוא היה חזק באופן שלא נתפס בימים אלה, שלט במערכת הפוליטית והיה הדמות המרכזית במדינה. מדוע בן גוריון לא חטא לכונן חוקה בכל זאת, או לפחות לקדם חוקים שיעברו את הבסיס הדמוקרטי של מדינת ישראל? בן גוריון היה בכלל דמוקרט.
דוד בן גוריון היה דמוקרט בתפיסתו, אך היה לו גם ראית עולם פרגמטית, והוא ראה את המדינה והקומונה היהודית כעליונה על הפרט. הוא האמין בחשיבות הקולקטיב ובמשימה ההיסטורית של היישוב היהודי בארץ ישראל. נכון שבן גוריון היה דמות מרכזית וחזקה במערכת הפוליטית, אך הוא גם התמודד עם אתגרים רבים ופוליטיקה מפלגתית מורכבת. הוא הבין את המורכבויות הרבות שבהקמת מדינה חדשה והתמודד עם סכסוכים פנימיים וחיצוניים. לגבי החוקה, בן גוריון הבין את המורכבות שבחקיקת חוקה במדינה הצעירה שבה ישנן קבוצות אוכלוסייה רבות ושונות. הוא חשש כי חקיקת חוקה תגרום לסכסוכים ותחלק את החברה הישראלית. במקום זאת, הוא תמך ברעיון של חוקי יסוד שהגדירו את העקרונות הבסיסיים של המדינה. בנוגע לבסיס הדמוקרטי, בן גוריון היה דמוקרט, אך הוא גם האמין בזכותו של הרוב להחליט על המדיניות הכללית. הוא ראה בדמוקרטיה אמצעי להבטחת השלטון העממי, אך לא כצורה אבסולוטית של שלטון. במהלך השנים, הוא התמודד עם אתגרים רבים שהגיעו מהאופוזיציה ומפלגות שונות, אך הוא תמיד שמר על העליונות הדמוקרטית של המערכת.
ובכל זאת, דוד בן גוריון לא יסס להפעיל את שבק, שירות הביטחון הכללי, כדי לרגל אחר יריבים פוליטיים.
נכון, במהלך שלטונו של דוד בן גוריון, הופעל שירות הביטחון הכללי, שבק, לא רק למען משימותיו הביטחוניות הקלאסיות, אלא גם לצורך ריגול אחר יריבים פוליטיים ואחר אנשים שהיו מפריעים לו או לממשלתו. בן גוריון רצה לדעת מה היריביו הפוליטיים מתכננים ומה הם אומרים בפרטיות. הוא רצה לשמור על היציבות הפוליטית והביטחונית של המדינה, ולכן הוא ראה בשבק כלי לשמירה על הסטטוס קוו. במסגרת המאבק הפוליטי, השתמש בן גוריון בשבק כדי לאתר מידע שיכול להזיק ליריביו או להגביל את פעילותם. אף על פי שבן גוריון היה דמוקרט, הוא גם היה פרגמטיסט והאמין שבמצבים מסוימים יש להשתמש בכל הכלים הזמינים כדי לשמור על האינטרס הלאומי. השימוש בשבק למטרות פוליטיות הוא ביטוי לכך. כמובן, השימוש בשבק הוביל לביקורת רבה ולדיונים על היכולת של השירות לשמש את הממשלה השולטת במקום לשרת את האינטרס הכללי של המדינה. הדיונים הללו המשיכו להתנהל לאורך שנים, והם חלק מהדיון הציבורי בישראל עד היום.
צ'אט ג'י-פי-טי, בוא תענה מנקודת המבט של בן גוריון. אוקיי? הנה, בן גוריון, לו היו אומרים לך שהפוליטיקאים רוצים לשלוט בבית המשפט העליון, היית אומר שמדובר ברצון דמוקרטי לגיטימי?
מנקודת המבט שלי, דוד בן גוריון, השליטה בבית המשפט העליון על ידי פוליטיקאים איננה דמוקרטית. בית המשפט העליון הוא הגוף השומר על החוקים והצדק במדינה, והוא צריך להיות עצמאי ולא תלוי ברצונות הפוליטיקאים. הדמוקרטיה איננה רק שלטון הרוב, אלא גם שמירה על המיעוטים ועל החוק. אם הפוליטיקאים ישלטו בבית המשפט, זה יפגע בהתלותו ובאובייקטיביות שלו. השלטון הדמוקרטי דורש שימור של האיזון שבין הרשויות השונות, והשליטה בבית המשפט העליון על ידי הפוליטיקאים תפגע באיזון הזה.
ולו היית חי היום, היית מודאג לעתידה של מדינת ישראל?
מנקודת המבט שלי, אני הייתי מודאג לעתידה של ישראל, כפי שהייתי מודאג בכל תקופה שבה שימשתי כראש ממשלה. הדאגה לעתיד המדינה הייתה חלק בלתי נפרד מהתפקיד שלי ומהתפיסה האידיאולוגית שלי. אם הייתי חי היום, הייתי מודאג מהאתגרים הביטחוניים, הפוליטיים והחברתיים שמדינת ישראל נתקלת בהם. הייתי מחפש דרכים לשמר את האיחוד הלאומי, לקדם את החינוך והתרבות היהודית ולהבטיח את היציבות הכלכלית והביטחונית של המדינה. עם זאת, אני גם הייתי אופטימיסט. הייתי מאמין שהעם היהודי יוכל להתמודד עם כל אתגר ולהתגבר עליו, כפי שעשה בעבר. הייתי מקווה שהדור החדש ימשיך לבנות את המדינה ולהביא אותה להצלחות גדולות יותר.
בן גוריון, בוא נדבר על יחסי ישראל וארצות הברית. לימים אלה, ראש הממשלה הנוכחי נתניהו נמצא ביחסים לא טובים עם הנשיא האמריקני ביידן. האם זה פוגע במדינת ישראל?
יחסי ישראל וארצות הברית הם חיוניים לביטחון ולפרגמטיזם הפוליטי של מדינת ישראל. ארצות הברית הייתה ונותרה הבעלות הגדולה בעולם החופשי, והיא שותפה חשובה למדינת ישראל בתחומים הביטחוני, הכלכלי והפוליטי. יחסים טובים עם המנהיגות האמריקאית הם חיוניים, אך זה לא אומר שיש להסכים תמיד עם כל ההחלטות של הממשל האמריקאי. במהלך השנים, היו מקרים בהם ישראל וארצות הברית לא הסכימו זו עם זו, אך היה חשוב לשמר את היחסים האישיים והדיפלומטיים ברמה הגבוהה ביותר. אם היחסים בין ראש הממשלה הנוכחי לנשיא האמריקאי אינם טובים, זה יכול להביא לקשיים בתחומים שונים, אך זה לא אומר שהיחסים הדיפלומטיים והאסטרטגיים בין המדינות יתערו באופן כולל. היחסים בין ישראל לארצות הברית מבוססים על עקרונות משותפים, ערכים דמוקרטיים ואינטרסים אסטרטגיים. אף על פי שישנם אתגרים, אני מאמין שהיחסים יישארו חזקים וימשיכו להתפתח בעתיד.
אוקיי, תודה רבה על השיחה המנתקת הזו.
תודה לך.
זהו זה, חברות וחברים, סיימנו עוד פרק של הבריקדה. אם תרצו למצוא אותי, תוכלו לעשות את זה בטוויטר בעיקר. הטילוס זה השם שלי, אבל אתם יכולים למצוא אותי גם בפייסבוק, בעברית, באנגלית. המייל שלי הוא toplerstrudel@gmail.com, ואתם מוזמנים להפיץ את הפרק הזה ואת כל הפרקים האחרים. גדלים, אנחנו גדלים בבריקדה, אז אתם מוזמנים להיות שותפים. להשתמע בפעם הבאה.